אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
אלוף משנה במילואים, עורך הדין אבי אמירם, שלום לך.
שלום לך.
אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל קודם כל נציג אותך, מי אתה?
שמי אבי אמירם, אלוף משנה במילואים, מהסנגוריה הצבאית. אני משרת במילואים מזה כמה עשורים. כמובן זה לאחר שסיימתי את שירותיי המילואים הרגילים, נקרא לזה ככה, ביחידה קרבית. ולמעשה אני מתנדב בסנגוריה הצבאית. בתיק המיוחד הזה לצידי עומד עורך דין ליאור פורט, סרן בסנגוריה הצבאית בקבע.
סגן ניצב בדימוס אשר בנארצי, לשעבר ראש מדור אינטרפול במשטרה.
שלום.
חברי וידידי, מזה 40
עשינו,
שנה.
עשינו עכשיו חשבון 40 שנה.
נכון?
כן. וואו. הזמן עובר.
אתה יכולת למנוע את זה שאני אהיה קצין במשטרה.
כן. כמו שאמרתי קודם, עושים טעויות לפעמים.
עושים טעויות.
כן?
טוב. אשר, למען הגילוי הנאות, הוא חבר מזה 40 שנה. טוב, אז בוא נתחיל במשהו שאני מבקש את התגובה שלך. בכיר במשטרה אומר, אני מצטט, ההדלפות ביום שלישי לתקשורת על כך שהפצרית פעלה לבדה וללא ידיעת היועמ"שית הם לא פחות משיבוש. גורם בכיר מאוד במשטרה להדלפה לפי היועמ"שית כביכול, ואני אומר תמיד לכאורה, לא הייתה מודעת לפעילות הפצרית. ההדלפה האמש לתקשורת על כך שהפצרית פעלה לבדה ללא ידיעת היועמ"שית היא לא פחות משיבוש. מישהו במשטרה, בפרקליטות, אני לא יודע איפה, אתה תסבר את אוזנינו, התבלבל כשהוא מתדרך ומנסה להפוך את היועמ"שית לגיבורה מעונה. מדובר בתיק שרק החל, או בחקירה שרק החלה אתמול, ולמישהו באחם היה אינטרס מובהק להדליף בסופה את הכותרת.
טוב, אני, דוד, אני מציע שאני אתחיל מאלף. אנחנו פשוט דילגנו לטף. האלף בעצם, ב-29 ליולי, אני מתבקש לעלות על הטיטניק. זאת אומרת, מילים פשוטות. גויסתי לתיק הזה על ידי הסנגורית הצבאית הראשית. שמתי את פעמיי מיד לבית ליט כדי להיפגש עם הלקוח שלי.
הלקוח שלך זה
מפקד כוח 100. הלקוח שלי הוא מפקד הצוות של כוח 100. רב סרן א', אגב, הוא במקור בגדוד 890. לוחם מהולל.
אתה בוגר 890.
אני בוגר 890 גם. לוחם מהולל. בשבעה לאוקטובר הוא זינק ללא צו 8 ישר ליחידה שלו. לחם בעזה, לחם בלבנון, לחם בעזה, עד לשלב שבו הוא נעצר. ומרגע שהוא נעצר יש איזשהו נוהג פסול לדעתי, והרמטכ"ל צריך לקחת את זה בחשבון, שמי שיש לו אינדיקציית מצח, כלומר מי שנחקר במצח, אוטומטית מופרש ממערך המילואים באופן זמני עד לסיום התיק. פשוט דבר שלא יאומן ולא יסופר. ברגעים אלה, כאשר אנחנו ממש צמאים, הייתי אומר, לידיים לוחמות, מפרישים אגב הרבה מאוד לוחמים, מגדים מתלוננים על העניין הזה, אני שומע את זה מאלופים במיל, ומבקשים ממני, אבי, תעשה דבר. ואני חוזר חזרה לטיטניק. למה זה טיטניק? ברגע שאני הגעתי אליו, אני הספקתי לראות את המהומה בשדה תימן, אני הספקתי לראות בעצם את הכניסה המסיבית לבית הדין, ומאותו רגע הבנתי שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו אירוע, מגה אירוע, מגה טקטוני, רעידת אדמה בכל מובן. הטיטניק הזאת פשוט נעה לכיוון קרחון, ואני בכוחותיי הדלים ניסיתי למנוע את ההתנגשות הזאת. וכיצד? כבר בשלבים הראשונים אמרתי, רבותיי, אין חשדות לעבירות מין, תרדו מהעניין הזה. אין ראיות לעבירות המין, תרדו מזה. המשמעות של לייחס ללוחמים מעשי סדום בנסיבות מחמירות ובצוותא, ומעשים מגונים בנסיבות אינוס בצוותא, בעצם לתייג את הלוחמים האלה כמי שעברו עבירות מין קשות ביותר כלפי עציר, עציר, לא עציר, מחבל פלסטיני, לא ייגמר טוב. ההיסטוריה מוכיחה את מה שאני נזהרתי, ואני רוצה לומר עוד דבר אחד. הייתה נקודת אקזיט מאוד חשובה. האקזיט היה במהלך השימוע. השימוע בעצם נועד להחליט האם להעמיד את הקצין שאני מייצג ואת שאר הלוחמים לדין, כן או לא. בהליך השימוע התניתי את ההגעה שלי לשימוע שעבירות המין לא יהיו על סדר היום. כלומר, אני לא מתמודד עם עבירות מין. אם אתם רוצים להתמודד עם עבירות מין, מולי אני לא נמצא בסיפור. אמרו לי עורך דין אמירם, עורך דין פורט, אין שום בעיה, עבירות המין לא יהיו על השולחן, נקודה.
השאלה היא בנקודה הזאת לשאול אותך, מה זאת אומרת עבירות המין לא יהיו על השולחן?
כלומר,
הם, רגע, שנייה, הם הואשמו בעבירות מין כלפי הציר או המנובל הזה מהנוחבה, או לא יודע מאיפה הוא היה אפילו, המחבל. אז אתה אומר לא יהיו על השולחן, זאת אומרת מה? עוד לפני החקירה אתה החלטת שאתה לא מתמודד עם זה?
לא.
תן לי הסבר.
לא, לא, לא. בתוך החקירה התמודדתי. אז צריך להבין דבר אחד. יש חקירה, יש חקירה שבעצם, חקירה בעצם נועדה להתמודד עם חשדות. חקירה הייתה מלווה במעצר. Unfortunately, הייתה גם, איך אומרים, לצידה גם מעצר. כלומר, אנחנו מדברים על חשדות שמתנהלות ומתבררות בשלב המעצרים.
ובשלב המעצרים מתברר בשלב שאין? המעצרים,
לא, בשלב המעצרים, ממש בשלהי, בשלהי המעצרים, קם התובע ומתקן את עובדות החשדות. הוא כבר מדבר על דקירה, הוא כבר לא מדבר על עלה שהוחדרה לפי הטבעת של המחבל, הארור הזה.
זה התובע.
זה התובע קם.
מדהים.
התובע קם, ואז הוא מעדן למעשה את העובדות. בסאבטקסט הוא יורד מהחשדות הללו, כי מובן שאם הוא מעדן את העובדות, אז הוא יורד מהחשדות האלה. הוא כבר מדבר על תקירה, הוא מדבר על תקירה, וכבר לא מדבר על החדרה של עלה, וכבר לא מדבר על תקירה בעקוז, נקרא לזה ממש ברקטום של המחבל, אלא איך אומרים, לצידו של העקוז, לא ניכנס כאן לפרטים, אבל דברים על חתך.
במילים פשוטות, התובע מוריד מסדר היום את הנושא של עבירות מין.
יפה.
זה מה שאתה אומר לי.
הוא אומר את זה בסאבטקסט, ואני העליתי את זה לטקסט, אמרתי לו. ברגע שהורדת את זה מהסאבטקסט, אני מבין שעבירות מין כבר אין. ולכן הייתה התניה שלי, שאני לא מגיע לשימוע עם עבירות כללו, ואז בדיבור של לפני השימוע אומר לי עורך דין אמירם, אתה יכול להיות רגוע, עבירות המין הוכחדו מהסדר היום.
עכשיו תעצור, אנחנו עכשיו נעלה בטלפון את אשתו של א', מפקד צוות כוח 100, והיא תשתתף איתנו בשיחה.
בבקשה.
סיוון? כן, שלום סיוון.
היי, שלום.
אני רוצה לשאול אותך ברשותך.
בבקשה.
לפני שנתחיל להיכנס לעובי הקורה, אני רוצה לשאול, זה מטלטל, זה מפחיד, אני לא מכיר אותך, אבל אני מניח שכל אדם במצבך היה ממש נכנס להיסטריה. מה המשפחה שלכם עברה מאז פרוץ המלחמה, ובמיוחד מאז שהפרשה הזאת, פרשת שדה תימן, התפוצצה? אני מבין שבעלך שירת יותר מ-300 ימים במילואים, ופתאום את רואה אותו בטלוויזיה בפנים גלויות, חשוד באונס.
אלה, שאתה מציג את זה ככה, אני כולי צמרמורות, וזה מחזיר אחורה. כן, בעלי בשביל אוקטובר יצא למלחמה, 720 יום, אני עם שלדים קטנים. אנחנו גרים במרכז הארץ, היו עלינו כל מיני שמועות שאנחנו משוייכים לזרם מסוים, כהניסטים, בביסטים, משכיסטים, אנשים שומר חוק, ממרכז הארץ, גוש דן, מילואים ניקים, הוא בעצם הלך עשה 320 יום. הוא היה מנותק קשר, חניונס, רפיח, לבנון, ילד קטן בן 5, הכל לא מתעורר ואומר, אבא כבר מת. לא היה פשוט. גם אנחנו, הראיות ואנשים, הרי נכנסנו לאלונקה הזו של להיות העורף. ובאמת, ב-29 לשביעי, אנחנו רואים אותו דרך המדיה, דרך התקשורת. הוא לא יצר בהתחלה קשר טלפוני, לא ידענו בכלל מה מדובר, לא הבנו מה קורה. איפה אני נמצאת? מה קורה? ראיתי אותו בתקשורת, שיש ראנר, שבעצם הוא מאושם, הוא ועוד 10 לוחמים, בעונש של מחבל נוח'בה. זה הפרסום שהיה, וככה הבת שלי, ילדה בת 11, נחשפה לכל הפרשה.
תגידי, איך הילדים לקחו את זה?
וואו, תראה, ילדה בת 11, הילד בן מבינה? ה-5, הילד בן ה-5 כבר היה רגיל לזה שאבא לא בבית, כי הוא אחרי 320 יום של מילואים. אבל, וחלק מהזמן הוא גם היה מנותק קשר, אז עוד עם הילד בן 5 היה עוד מהטראומה של המלחמה. הילדה התחילה לשאול שאלות, אני ביום הזה כבר הייתי בהתמוטטות של עצבים, אני עברתי התקפי חרדה, ובאמת הגיעו אנשי מקצוע ופסיכולוגים ואנשים מבית הספר כדי לעזור לתווך לנערה הזאת, מה קורה?
תגידי לי, הוא...
ומה קורה פה במדינה? היא שומעת רמטכ"ל, היא רואה, זה תמה, הכל היה טירוף.
מתי הוא הגיע לבסיס בשדה תימן?
לקראת סוף השירות, הוא בהתחלה קיבל שירות בלבנון, אחר כך בח'אן יונס, אחר כך ברפיח, ואחר כך הוא קיבל את שדה תימן, אחרי היציאה מעזה כבר.
הוצא צו איסור יציאה מארץ. מה קרה בעבודה שלו?
כרגע, ההגבלות היו בהתחלה, קודם כל הם היו במעצר, ואחרי זה באופן מאוד הזוי, אני חייבת לומר, החליטו שהם סכנה לציבור הנוח'בות, אולי אמיר אם יכול לחדד אותי ולעזור אותי, לעזור לי קצת יותר בנושא, ולכן הם היו במעצר בית מלא.
עורך דין אבי אמירם, אתה שומע את המילים האלה, אתה מתחלחל, האמת היא שכמו כל עם ישראל, צפינו בטלוויזיה, צפינו באשמות, ואני רוצה שתתקן אותי אם אני טועה. האם אני זוכר נכון שהם נעצרו כשחיילי הנוח'בות צופים בכל המעמד הזה, או שאני טועה?
לא, לא, לא. יש זירה שהיא חיצונית למעשה למכלאות. להגיד לך בדיוק מה הנוח'בות יכלו לראות ומה לא קשה לי, זה יוכל לדייק אותי יותר מפקד הצוות. אבל כמו שזה נראה, ישנם ביטונים, צריך להבין דבר אחד, צוות ההתערבות למעשה לא נמצא בתוך המכלאות. צוות ההתערבות הוא צוות מקצועי, אנחנו מדברים על אנשים שהם בוגרי לוחמת טרור, נבחרו לשם כך.
על ידי מצח.
על ידי מצח, יותר נכון על ידי כוח 100. כוח 100 אגב היה בשעתו קיים, שחזרו את ההקמה שלו והקימו אותו מחדש, הם למעשה עוברים אימונים מאוד מאוד רציניים ומאוד מפרחים יחסית נניח לשוטרים צבאיים רגילים, כך שאנחנו מדברים על קומץ של אנשים מובחרים שבעצם מסוגל להשתלט על פעולות טרור, וצריך להזכיר.
והם באו לעצור?
עכשיו, באו לשם מצח, הגיעו רעולי פנים בצורה בכלל שהיא הזויה
לחלוטין. עם נשק?
אינני יודע אם הם היו עם נשקים או לא, אבל הם הגיעו רעולי פנים, במקום, ואני פשוט התלוננתי על כך, אמרתי, רבותיי...
למה היה צריך? אני פשוט לא מבין את הסיטואציה, אני גם לא מתמצא. למה הם היו צריכים להיות רעולי פנים? מפני מי? והשאלה הנוספת היא, למה אפשר היה לזמן אותם לחקירה, והיה צריך לעצור אותם במקום שבו הם משרתים?
שאלת שאלה מצוינת, שאותה העליתי כמובן, סליחה, בבית הדין, הצבאי, אנחנו מדברים על לוחמים, אף אחד מהם לא התנגד למעצר, כאילו לעיכוב, בוא נתחיל, בהתחלה זה היה עיכוב, לא היה מעצר. יכלו לקבץ אותם לתוך חדר מסוים ולהגיד להם רבותיי תתלוו, וזה בסופו של דבר הייתה פעולה. אבל עד לאותו רגע...
אבל זה השפלה, לבוא
זו השפלה, פנים. זה פשוט, הייתי אומר, במובנים מסוימים גם אבילות.
א', הם... הוא רב סרן.
א', הוא רב סרן. אתה בא לעצור קצין, שהוא עתיר זכויות, לעכב אותו בשלב הראשון, אבל לעצור אותו. נתתי להם 1001...
אותו ואת חבריו.
אותו ואת חבריו, זה 10 לוחמים. נתתי להם 1001 דרכים איך לעשות את זה בצורה אלגנטית, מבלי לפגוע, מבלי בעצם לעורר מאומות. הרי אופן המעצר... למעשה היה
איזשהו... היה משפיל.
משפיל, והוא תדלק איזושהי תבערה בקרב האנשים שהיו בשדה תימן, בקרב החוקרים, בקרב מי שהגיע לשם. פשוט, איך אומרים, זאת הייתה, הייתי אומר, לא סתם אמרת לך, דוד, שאני רואה את האירוע הזה בשדה תימן, ואני רואה את האירוע בבית ליט, אני מבין שאנחנו נמצאים על הטיטניק. זה בדיוק הנקודה. כל לא הייתה, לא היה מוקש אחד, מוקש אחד, שהחוקרים במצח והפרקליטות פספסו עד עצם היום הזה. מוקש אחרי מוקש. ולמה אמרתי טיטניק? אני ניסיתי אגב לבלום את זה, לעצור את זה. הצעתי להם דרכים פשוט לרדת מהסולם. אחד העצות או הבקשות שלי היו, רבותיי, לא מדובר באירוע פלילי. מדובר באירוע מבצעי פיקודי. ולמה אירוע מבצעי פיקודי? מפני שהחיפוש הזה בוצע בהוראת מפקד המתקן של שדה תימן. הוא אמר שמדובר בארבעה מחבלי נוח'בה שעליהם ביצעו חיפוש, זה אחד. המחבל נוח'בה המדובר היה מעורב במהומות בתוך הכלא, עוד קודם לכן, טראבל מייקר מדרגה ראשונה, השבק קטלג אותו ודייק אותו כרמת סיכון הגבוהה ביותר שרק אפשר לחשוב עליה.
רגע, רק שנייה אחת ברשותך. נמצא איתנו סגן ניצב אשר בן ארצי. שלום.
שלום לכם.
פעם שנייה.
שלום, כן. שלום סיוון.
היי, שלום.
אני יכול להגיד רק שפגשתי את בעלך.
רק נגיד קודם כל, אתה בעברך היית איש שבק, ואחר כך עברת למשטרה.
כן, אכן, הייתי שבק, עברתי למשטרה, וסיימתי את השירות שלי במשטרה לפני, אני מחייך כי אני כל הזמן אומר לפני 10 שנים, אבל זה כבר, אני חושב, 14. פשוט הזמן רץ. ותפקידי אחרון, בתפקידי אחרון הייתי ראש האינטרפול במשטרת ישראל, ועסקתי בתחום הבינלאומי של קשרים עם שירותי מודיעין זרים ומשטרות זרות. ולתחום הסייבר שאני עוסק בו היום, הגעתי לאחר שפרשתי יחד עם מומחים שעובדים עבורי.
אז אני אשאל אותך עוד כמה דקות לגבי הסרטונים, ואתה תיתן לנו את חוות דעתך על מה דעתך המקצועית על הסרטונים, האם הם נערכו, האם הם גושלו, אבל זה ייקח עוד שנייה אחת. אני רוצה ברשותך, אבי, להקריא שוב או לקרוא שוב את מה שגורם בכיר מאוד במשטרה אמר. קראתי את זה קודם, אני אגיד את זה שוב. היועמ"שית כביכול לא הייתה מודעת לפעילות הפצרית, ההדלפה לתקשורת שהפצרת פעלה לבד ללא ידיעת היועמ"שית היא לא פחות משיבוש. תסביר לי את דבריו של הקצין הבכיר, בדרגה בכירה מאוד אמרתי, המילים האלה הן מילים שהן, אני לא יודע, מטלטלות.
דוד, בוא אני אסביר ככה. מאחר ואני הייתי בהתהוות, הייתי אומר, של האירוע, כלומר, על ההדלפה עצמה, לא תאמין, למדנו תוך כדי הדיון בערכת המעצר השנייה. כמדומני סיוון, אם אני לא טועה, או מישהו אחר יפנה את תשומת ליבי לשידור, פשוט הישיבה ערכה מעבר לשעה 8, יש ישיבות שהסתיימו ב-4 לפנות בוקר, אחדות ב-12 בחצות, ואז תוך כדי דיון, אנחנו, זה דיון הערכת המעצר השנייה, אנחנו רואים בעצם את הכתבה של גיא פלג. אנחנו מניחים את הכתבה מיד.
גיא פלג טוען, כולל לפני כמה ימים צפיתי בו, שכן מדובר בזה שהחדירו לעציר, למחבל, החדירו לו לעבר, בוא נגיד, לפי הטבעת, החדירו לו איזשהו כלי חד.
גיא פלג נתפס כרגע...
אני מבקש...
לא, אני אומר
לשמור על בכבודו של אדם.
כן, כן, הוא פשוט, אנחנו אומרים, הוא נאחז כרגע באיזשהו שידור שהוא שידר, הוא לא מסוגל לרדת, הייתי אומר, מאותו שידור ומאותן עובדות. לא סתם באתי ואמרתי שבסופו של יום, קרי ב-16 לאוגוסט 24, התובע, הפרקליט המבצעים, כבר מדבר על חתך. עכשיו בוא נגדיר את המילה חתך.
חתך בטוסיק.
החתך הוא בישבן, זה פעם אחת. המומחים הרפואיים שללו לחלוטין החדרה של עלה, והם אמרו ככה, אם הייתה מוחדרת עלה לפי הטבעת, לרקטום ובטבר, היינו מקבלים בעצם פציעות חמורות ביותר, לא בדרגה של חתך כירורגי, ולמעשה היו קראים הרבה יותר חמורים ממה שבעצם התוצאה הסופית. זה פעם אחת.
תקן אותי אם אני טועה, ואולי אני לא זוכר כל כך טוב, אבל נדמה לי שגיא פלג אמר שמצאו, אני לא יודע בדיוק לדייק את המילה שהוא אמר, אבל משהו כמו נאלץ לניתוח. היה או לא היה?
ניתוח היה.
אוקיי.
רק שנייה.
למה היה הניתוח?
אז עכשיו, מה שקורה זה ככה. בסופו של דבר, כשהעננה הזאת מתפזרת, עננה במרכאות כפולות ולא במרכאות.
הניתוח היה חיצוני או פנימי?
הניתוח, הוא הובל לחדר הניתוח באסותה, באשדוד. בניגוד, הייתי אומר, לכל החטופים שלנו שהורעבו במנהרות, וכמעט קילו את חייהם שם, ואולי חלק מהם קילו את חייהם בתוך המנהרות, הוא מיד, הסדר היה כזה.
החיפוש הוא התלונן.
הסדר היה כזה, הוא הגיע לחיפוש שעות אחר הצהריים ערב. החיפוש הסתיים. לפניו ואחריו היו שלושה מחבלי נוחבה נוספים שבוצע עליהם חיפוש. החיפוש ערך דקה, דקה וחצי, נשלחו למכלאות.
אז למה היחידי, דווקא הוא? למה
היחידי
דווקא
שהתנגד לחיפוש, היחידי שהתנגד לחיפוש, היה המחבל הארור הזה. ותכף אני אספר את הרקורד שלו. הוא התנגד לחיפוש, והפרקליטות, כשחוקרים, מה אתה עושה דבר ראשון? קודם כל תודיע שמדובר בחתך, ואל תיתן לכל העולם
חתך שנזקק,
חתך שנזקק
לניתוח.
לניתוח. אוקיי, בסדר גמור, אני לא מתווכח על זה עכשיו.
אבל רגע, שנייה, בוא.
לא, עוד משפט אחד שהוא חשוב ונמשיך הלאה. מומחה מטעם התביעה שהתבקש להתייחס לחתך הזה, אומר כהי לישנה, החתך הזה מתאים יותר לניסיון הסלקה של חפץ חד באופן עצמי של המחבל.
אבל אתה אומר זה לא היה בפי הטבעת.
אז שנייה, אני מסביר מה הוא אמר. הוא אמר שהחתך הזה מתאים יותר לניסיון הסלקה מאשר תקירה על ידי אחד מהלוחמים. עוד משפט אחד, ללוחמים אסור להיכנס עם חפצים חדים לתוך המכלאות. הם מורשים להיכנס עם עלה וטייזר. מסיבה אחת פשוטה, הם חוששים מזה שתהיינה מאומות, השתלטו על צוות ההתערבות, יפרקו ממנו את הכלים שיש בידיהם, חלילה וחס אם היו נכנסים עם אקדחים, או עם סכינים, או עם עולרים, והפכו את זה לכלי משחית נגדם. עכשיו, עוד עובדה חשובה, מעולם לא הוצהר בבית הדין שהחיילים החזיקו בחפץ חד, מעולם לא נמצא חפץ חד, מעולם לא היה חפץ חד, ויתרה מזאת, כל הסרטון הזה, בין ה-17 דקות, whatever, לא רואים אף אחד מהלוחמים מחזיק חפץ חד, ובזה אני מסיים שורה אחת, כשאתה רוצה להאשים את הלוחמים, או להחשיד אותם בתקירה באמצעות חפץ אחד, אתה שומר על בגדיו של המחבל. למה? כי אם התקירה הייתה דרך מכנס לצורך העניין, לישבן שלו, זה פעם אחת, אז אתה רואה עקבות של חפץ אחד דרך המכנס לישבן. כשאתה לא אוסף את הבגדים, ואין עליהם חתך, ולא שמענו שיש עליהם
משהו חתך. אבל אם הורידו לו את הבגדים, זה לא היה דרך המכנס.
לא הורידו לו את הבגדים, זה כל העניין. לא הורידו לו את הבגדים.
זאת אומרת, היה חתך במכנס?
לא היה חתך במכנס, כי לא מצאו את המכנס, ולא אספו את המכנס, ואף אחד לא חשב שהשתמשו בחפץ חד.
אז רגע, שנייה.
זה הכישלון הקולוסלי.
אספו אותו ערום בלי מכנסיים?
לא, מה פתאום? הוא הגיע לבוש מכנסיים וחולצה. הוא חזר למזרון שלו במכלאות עם מכנסיים וחולצה. בשעה 12 בלילה, בחצות, הוא מתלונן על כאבי ראש, אוקיי? שולחים אליו מיד חובש וחובשת, או חובשת, היא נותנת לו כדורים נגד כאבי ראש. בין לבין הוא נכנס לשירותים, יוצא חזרה למזרון, בשתיים וחצי הוא מתלונן על דימום, לוקחים אותו לרופא...
דימום?
דימום, כן, דימום בתוך ה...
מאיפה?
חלק היה בתחתונים, לוקחים אותו מיד לרופא, הרופא מזהה דימום פנימי, הוא אומר לרופא, נפלתי בשירותים, הוא לא מדבר לא על תקירה, הוא לא מדבר לא על עלה, נפלתי בשירותים, זה האמרה המיידית הראשונה שלו, הרופא לא זיהה שום פגיעות ברקטום, אלא אומר דימום, שולחים אותו לבית החולים אסותא. כעבור יומיים, או בעצם כעבור יום, ההשפוז מתרחש בשישה לחודש, בשביעי לחודש גובים ממנו אמרה, והוא אומר, אני נפצעתי מנפילה בשירותים.
הבנתי. סיוון, אני רוצה ברשותך לשאול אותך. אחרי שאת שומע...
אני חייבת לומר, אני מתנצלת, אני יש לי כמה דקות ספורות.
אז הנה, אז בדיוק, דברי. אוקיי. כן, אז אני אשאל, איך מרגישים כשמסתבר שלא היה אונס ולא הייתה תקיפה מינית, ובעצם כל הסיפור הזה אולי היה פה תקיפה, אבל בטח לא תקיפה מינית, איך אתה תסביר לנו מה היה שם? איך את מרגישה כשאת יודעת שאחד השמות החמורות ביותר בעצם יורדת מהדרישה של הפרקליטות?
אני חייבת, קצת מפריע לי הניואנסים גם של תקיפה, כי גם אמירם פה יכול... זה לא היה פה תקיפה.
נו, זה מה שאמרתי, שמסתבר שלא הייתה תקיפה. לא הייתה תקיפה מינית.
היה פה, המחבל הזה מתנגד לבידוק עליו, וקורה מה שקורה, אבל לא תקיפה ולא עינות, ולרגע לא היה לי את הספק, אבל... עוד באירוע, אתה מבין שכאילו אתה באירוע גדול מדי, אתה פשוט כאילו, אין לי אפילו מילים גם עכשיו להסביר את התסכול, את הכעס, את הבגידה, את ההשפלה, את ה... הכתב אישום הזה, הכתב אישום שיש כרגע נגדם, הוא נכתב עוד יום לפני המעצר.
עד כדי כך.
הכתב אישום נגדם נכתב יום לפני המעצר. אין לי ספק.
את אומרת שזה ביומים כך. שמישהו, אני אומר, אז מישהו ביים פה כתב אישום, זה...
אני לא יודעת, אז בוא תסביר כל כך הרבה דברים שאנחנו... אם אנחנו ניגשים לבית... אני אמירם יכול להסביר את זה קצת בצורה יותר רחבה.
אמירם,
אני
יודע?
אני לא אדם פוליטי, אני לא עורך הדין, אני לא... אבל אם אני מגישה עתירה לבית משפט עליון, ושופטת בית משפט עליון באה ואומרת, אתם לא תטילו דופי, אם הפצרית, אם הפרקליטות הצבאית אומרת שהיא חוקרת, אז היא חוקרת.
הבנתי.
ואם היא חקרה ואמרה שלא מוצאים מי המדליף, ולא מוצאים, פתאום גם לא יודעים להגיד מי זה המחבל ומה זה המחבל. בוא, מחבל, יש לנו אישורים משבק, שהוא משך לגדודי הזדין המקסה משנת 2007, הוא זוהה במערכת שבק. מישהו פה מנסה להגיד, הוא לא מחבל, הוא לא, אני גדול עליי, באמת, גדול עליי להבין מה קורה פה.
סיוון, הייתה לך בטח שיחות, היו לך, בוודאי, ועדיין יש לך שיחות עם בעלך. איך הוא לקח את זה?
אנחנו, זה לא רק עניין של בעלי, אנחנו חמש משפחות פה בתוך הדבר הזה, אנחנו כולנו מפורקים. אחד חטף את כיף לב, השני התגרש, השלישי בדיכאונות, הילדים אנחנו רק רצים איתם בטיפולים פסיכולוגיים, היה לנו פגיעה עזה בכלכלה כי שמו אותם 3.5 חודשים במעצר בית, והם המפרנסים העיקרים של הבית, כי חס וחלילה, כי הם סכנה לציבור הנוחבות. אתה תופס את הראש ואתה אומר, תגידו מה, אתם אמיתיים? זה אנשים שעזבו את הבית, את הפרנסה, את העסקים, ועכשיו אתם אומרים לנו, הם לא יעבדו 3.5 חודשים, ואתם תהיו אפוטרופוס שלהם, אז גם אתם לא תיפלו לעבודה?
קיבלתם תמיכה, סיוון?
אתם שומעים אותי?
כן, שומעים. אני שואל, קיבלתם תמיכה?
אני סליחה שאני מרימה את הכל, ואני מרימה...
לא, זה בסדר גמור. סיוון, זה בסדר גמור.
כי צריך להבין את הטרללת שאנחנו עברנו בשנה וארבעה חודשים האלה, וכל דיון, דוד, כל דיון כזה, זה מצריך ממך תעצומות נפש, יום לפני, יום אחרי, באותו יום של הדיון, וגוררים אותנו דיון, אחרי דיון, כל חודש, תקחי יום חופש מעבודה, תתעזבי בבית משפט, ואומרים לך, אנחנו באמת לא יודעים מי הדליף. אנחנו
נגיע לפרשת ההדלפה, אני מצטער שאת יכולה להישאר איתנו עד סוף השידור, תגידי לי
בבקשה. זה לא רק ההדלפה, זה הטיוח, אנחנו שנה עומדות בבית משפט.
כן, כן, אנחנו נגיע לשם.
ואומרים לנו, חוקרים את זה, אנחנו חוקרים, זה יקרה חקירת הבדיקה, הם קראו לזה בדיקה, הם אפילו לא, הבדיקה לוקחת זמן, אנחנו, קשה לנו להבין מי הדליף, קשה, זה גם טיוח עצום.
איך בא לך מרגיש עכשיו?
איך מרגיש? זה ימים טרופים, כל הבית.
תראי, ראיתי אותו בטלוויזיה, כמובן.
אנחנו רק היום, אני קיבלתי הודעות נעצה בטלפון, אתה יודע, אז זה לא פשוט. זה לא פשוט.
מישהו סייע לכם כלכלית, כספית, המדינה?
המדינה? לא, המדינה הראשונה שדאגה יופי יופי להתנער מאיתנו, באותו רגע נסגרו הימ"מים, בעיה שלכם. עם ישראל היפה, עזר. פתחת לב, פתחת כיס, פתחת עזרה עם הילדים, אבל לא. אנחנו הראשונים הוא, איך אני אומרת, הוא היה מספיק טוב כדי למות בעזה, הוא לא היה מספיק טוב כדי להיות אולי במחנה הנכון, צבע הנכון, אני לא יודעת מה, אני רק יודעת שאני באירוע שהוא יותר גדול מפרשת שדה תימן.
תראי, אני מקווה מאוד שאנחנו נמשיך פה את השיחה, אני מבין שאת צריכה ללכת. קודם כל, אני מצדיע לך על ה, איך נקרא לזה? על ההתנהלות שלך, התנהגות שלך, על זה שאת מופיעה אצלנו, ואני מקווה מאוד, ואני כמעט בטוח, שמי שה, וזה אני אשאל אותך, אבי, איך יכול להיות באמת שאותו אחד שהתלונן, נשלח עכשיו לעזה, כי הוא בעצם העד המרכזי, לא?
הוא העד המרכזי, הוא התורן, הוא הספינה, הוא למעשה.
שחררו אותו לעזה?
כך, איך זה התחיל? אנחנו פנינו לבית הדין, כשאני אומר אנחנו, זה הסנגוריה הצבאית הראשית, פנתה לבית הדין בהליך מוסדר לחקור את כל הרקורד של המחבל הזה. אני, מהנתונים שאני קיבלתי וחשפתי, חשפנו, מסתבר שהוא ב-2006-07 התנדב לגדודי עזדין אל-קסאם. אלה היחידות המובחרות של החמאס. זה אחת. בחקירתו הוא התייצג כשוטר חמאס, והפרקליטות באופן כזה דרמטי, והייתי אומר תמים במרכאות, קנתה בעצם את הגרסה, את הפרדיגמה הזאת, או את הנרטיב הזה שהוא שוטר חמאס.
האיש הזה בארץ או שהוא שוחרר?
רגע, הוא שוחרר, תכף אני מגיע. כאשר מבקשים להאריך את המעצר שלו במאי 24, כלומר חודשיים לפני הפרשה הזאת, הוא מתייצב בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ולשם מביאים ידיעות מודיעיניות אמניות, שהוא בעצם מוצלבות ומאומתות, שהוא נטל חלק בפעולות האיבה של השבעה לאוקטובר. זה אחד, מבחינתי הוא מחבל, מחבל נוחבה, מחבל כזה, מחבל כזה, אני יודע דבר אחד, הוא מחבל ארור, נקודה סימן קריאה. כאשר אני הופעתי בפני בית הדין הצבאי, אז אמרתי, אדוני, אני לא מתיישבים לי הנתונים, אני יכול להגיד שהוא שרף תינוקות, ושהוא אנס, ושהוא רצח, השופט אומר לי, כן, אתה יכול להגיד את זה, אז אני אמרתי, אם זה ככה, ואדוני, השופט מרשה לי להגיד את זה, אני אבקש שזה יעלה עלי ספר, עלי פרוטוקול. זה נקודה שנייה.
אנחנו צריכים להיפרד מסיוון, כי
בבקשה.
אני שומע שהיא צריכה ללכת לעבודתה. סיוון, אני עוד פעם אומר, אני מצדיע לך.
תודה.
אני מקווה מאוד שהפרשה הזאת תסתיים. הסיכוי שזה יגיע לכלל הבשלה או משהו שחלילה יפגע בבעלך, הוא קלוש מאוד. כשאנחנו שומעים שבכלל המחבל הארור הזה בכלל שוחרר לעזה, אנחנו נלבן את זה. סיוון, אני רוצה שוב להגיד לך תודה רבה.
תודה לכם.
תהיה חזקה, כי בסופו של דבר האמת תתברר.
אמן, במהרה.
אנחנו נמשיך, תודה רבה לך.
ביי ביי.
דוד, תרשה לי רק הערה אחת קטנה.
בדיוק רציתי לעבור אליך. אתה איש שבק, אתה איש משטרה. אתה חוקר, אתה יודע, אתה מבין. מה אתה אומר על כל ההתנהלות הזאת?
הערה קטנה קודם כל. אנחנו כבר יותר משנה או שנתיים מדברים על הגיבורים שלנו שנלחמים שם. אבל עכשיו דיברנו עם גיבורה. דיברנו עם גיבורה.
אני מסכים איתך.
היא לקחה את זה על הכתפיים שלה מתחילת האירוע עד היום, באירוע ממשיך, הוא עוד לא נגמר. אז דיברנו עם גיבורה.
אני מסכים עם כל מילה, אשר. עם כל מילה.
אני יכול להגיד שאני ראיתי אותה בישיבה השנייה כמדומני. פשוט בישיבה הראשונה לא הבינה מה קורה. היא התמוטטה ונפלה על רצפת בית הדין שם.
היא גם חולה.
ואני חייב להגיד שהדרמה הזאת, הבנתי מאיפה היא באה. זאת אומרת, ההתמוטטות הזאת, הם נשאו את פניהם לעבר הצבא. הם נשאו את פניהם לעבר הפרקליטות. הם נשאו את פניהם לעבר הצדק. הם אמרו, אנחנו לא מאמינים שאנחנו נמצאים בתוך הסרט הזה. אנחנו כאזרחים שומרי חוק, שנלחמים למען המדינה, הם אומרים, היא מתחת לאלונקה, היא מתחת לאלונקה, כל הלוחמים שנעצרו מתחת לאלונקה, המשפחות של, של הלוחמים האלה מתחת לאלונקה, והנה אנחנו מגיעים, בעצם חוטפים את מעלומת החיים שלנו, מעלומה שנמשכת, נמשכת למעלה משנה וחצי.
עורך דין אבי אמירם, אני רוצה לשאול אותך, האם בעקבות זה שאותו מחבל, ואגב תסביר לי איך יכול להיות שהעד המרכזי הוא זה שבעצם טוען שפגעו בו.
זה עד מרכזי.
ששוחרר לרצועת עזה, תגיד, איך כדבר הזה קורה, ובעצם האם בעקבות העובדה שהוא שוחרר, הוא בעצם עבר לעזה, התיק הזה דינו להיסגר. כי אם אין לך עד ואין לך מישהו שיעיד ממקור ראשון שקרא לו XY, התיק הזה חייב להיסגר.
אני חייב להגיד ככה, כשאני שומע את הגרסאות של המחבל הזה, פעם אחת שהוא נפל בשירותים, פעם אחת שהוא נחבל, זה בזמן אמת. לאחר מכן השבק נפגש...
הגרסאות האלה שונו על ידי הפרקליטות?
סליחה, רק שנייה. לאחר מכן הוא נפגש עם השבק, שתי פגישות שונות, פגישה אחת, ב-21 ליולי, בפגישה אחת, לפני זה ב-18 ליולי, הפגישה הראשונה עורכת 3.5 שעות, השבק מכחיש את הקיום של השיחה הזאת, אני כבר לא מדבר על התוכן, ואני אומר רבותיי לבית הדין, אתם לא תעשו מאיתנו ולא תסובבו אותנו בכחש, אני רוצה לדעת מי נפגש ועל מה שוחחה איתו במשך 3.5 שעות, ומה היה בפגישה השנייה? למה היא לא תועדה? למה היא לא צולמה? רגע, לא תועדה, לא צולמה, יש הכחשה של שיחה מאוד מרכזית, ולאחר מכן אנחנו שומעים את המחבל כביכול, גובים ממנו גרסה, רק לאחר שהלוחמים נעצרו, אם הלוחמים נעצרו ב-29 ביולי, ב-5 לאוגוסט הוא מספר לראשונה לכאורה מה היה, זה פעם אחת, לשופט בית הדין הצבאי לא הייתה בכלל גרסה שלו נגד הלוחמים, וזה עוד סימן קריאה אחת גדול למערכת, איך יכול להיות להאריך מעצר כשאין, וכשאני שומע את הגרסה והוא אומר מה תיתנו לי ומה אני אקבל ואיזה טובות הבטיחו לי, אני מיד מקשר את זה לשיחה עם השבק שלא תועדה, ואני אומר לך, אולי אני לא יודע איך השבק בעצם נתן דרור לכאורה למחבל הזה ללכת, יכול להיות מאוד שהם העדיפו שהוא לא יעיד מאשר שהוא יבוא ויספר סיפור, גרסאות שבעצם אין להם שום תמיכה, ותיקח מעבר לזה שבעצם הפרקליטות ובית הדין לא רצו להגיע לסיטואציה שמחבל נוחבה ארור כזה מעיד נגד לוחמים בבית דין צבאי, לא היה דבר כזה מעולם.
טוב, אני רוצה לשאול אותך, אתה גם היית איש שבק, אתה מכיר את השבק די טוב, איך שבק מתנהג כך?
אני על הפרטים האלה שאבי סיפר עכשיו לא שמעתי בעבר, אני שומע את זה לראשונה, אבל אני לא יכול להגיד איך שבק מתנהג כך, אבל אני יכול להגיד משפט כללי, אם רוצים להסתיר משהו אז מתנהגים בצורה מוזרה או מקבלים החלטות.
זה
לא,
המעט
לא
שאתה
יוניות.
יכול להגיד.
את זה אני יכול להגיד.
תשמע, אנחנו עוד מעט נדבר איתך על הסרטונים שחוברו להם יחדיו.
כן.
אתה תיתן לנו הסבר מפורט, אבל עורך דין אבי אמירם, אני רוצה לשאול אותך עוד כמה דברים לפני שנעבור בעצם לנושא העיקרי.
בבקשה.
מישהו באחה מתבלבל כשהוא מתדרך ומנסה להפוך את היועמשית לגיבורה מעונה. זה אומר קצין משטרה בכיר. אתה יכול להסביר לי את פשר הדברים?
אני אגיד לך מה העניין. מה שקרה זה ככה. אנחנו מהשישה לאוגוסט, מיום השידור של הקלטות בעצם המבושלות, המזויפות, המתוגנות נקרא להם לצורך העניין, וחומר נוסף איכותי, התדפקנו על דלתה של הפרקליטות הצבאית הראשית ושל היועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית. דרשנו את זה אגב מהשופט שראה את זה לראשונה, דרשנו את זה מבית הדין הצבאי לערעורים בפעם השנייה, בטווח של יומיים. שני בתי הדין הצבאיים הורו מיד לחקור את ההדלפה הזאת, ואנחנו נתקלים בחומה של אדישות טוטלית. כלומר, מנפנפים אותנו בעדינות, לא עונים לנו, לא אומרים לנו כן נבדוק, לא נבדוק, ומה נעשה ומה לא נעשה. אני כמובן, במסגרת הגשת עתירה, חייב למצות את ההליכים. אני לא יכול לפנות ישירות לבית המשפט. כאשר הבנתי שבעצם עומד בפני איזשהו סכר שלא ניתן לעבור אותו, המזור היחידי זה היה בית המשפט העליון, אנחנו עותרים, הסנגוריה הצבאית הראשית עותרת לבית המשפט העליון ומבקשת לפתוח בחקירה שתהיה של השבק או של מלמב, אחד משני הגופים האלה. את המשטרה החרגנו, כי המשטרה לא הייתה מקבלת תלונה שכזאת מאיש צבא. את האפשרות שמצח יקור את זה פסלנו על הסף, כי החשדות היו שאולי מצח מעורב בהדלפה הזאת. וכאשר, רק שנייה, וכאשר מבינים בפרקליטות הצבאית שנושא ההדלפה לא יעבור לסדר היום, היועמשית והפצרית מחליטים בעצם על מנגנון בדיקה. זאת אומרת, מנגנון הבדיקה הזה בראשו יעמוד סגן הפצר, היועצת המשפטית לממשלה, למיטב הבנתי, לפחות בשלב הראשון נתנה את האוקיי, וכשהגענו לעתירה הבנו שהם עומדים מאחרי המנגנון הזה. המנגנון של הבדיקה הוסתר מאיתנו עד לעתירה בבגץ, זאת אומרת, התחילו את החקירה, אף אחד לא הודיע לנו, לא הפיס את דעתנו, רבותיי, בקשתכם התקבלה, את זה אנחנו פוגשים למעשה בעתירה בבגץ. ואז מתברר שהבדיקה מתבצעת על ידי סגן הפצר, אנחנו הרמנו מיד דגל...
שהוא מעורבב בכל הסיפור הזה.
הוא לא מעורבב. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהאנשים שהיו צריכים להיחקר, להיבדק, האם הם...
אתה אמרת.
כנו... כן, עכשיו... והסגן הפצר הייתה סברה שהוא בעצם לא היה מעורב בתיק שדה תימן, ולכן הוא יכול לבדוק את העניין. אנחנו באנו
ומה ואמר... הסתבר?
אנחנו באנו ואמרנו ככה, אמרתי את זה לשופטת בית המשפט העליון, זה אגב הפעם השנייה שאני מנסה לעשות איזשהו אקזיט בעניין הזה, כדי לא להביך את המערכת. שוב פעם, פעם ראשונה בשימוע תלכו להליך פיקודי, אפרופו החיפוש, החיפוש היה אירוע מבצעי, נעשה בפקודה, הוא אירוע פיקודי, הוא לא צריך להגיע לבתי הדין הפליליים הצבאיים. כשאנחנו מדברים עכשיו על הדיון בבגץ, אני אומר להרכב הנכבד של בית המשפט, אל תשימו מכשול בפני עיוור, אל תיתנו לסגן הפצר לחקור. ואז אומרים לאורדין אמירה, מה אתה מטיל דופי בו? אמרתי חס וחלילה וחס. יש ניגוד ענייני מובנה. אמרתי, אתם תאבדו את אמון הציבור עם בדיקה שכזאת. אף אחד לא יאמין לבדיקה שכזאת, ואני אומר את זה עכשיו.
מסתבר שצדקת.
אני אומר את זה עכשיו בדיון, עוד לפני שהתחילו הבדיקות. תוציאו את זה לגוף חיצוני. ואז מה עושים? פונים בגץ, פונה ליועצת המשפטית לממשלה, ומבקשת ממנה רגולטור, שבעצם יפקח על הליך הבדיקה, ובצורה כזאת יש לנו איזשהו סוג של פרוז'קטור שבעצם מהיועצת המשפטית לממשלה לעבר הבדיקה. מסתבר שהרגולטור הזה למעשה לא עשה את מה שהוא צריך לעשות, כלומר הוא לא פיקח, זאת אומרת בית המשפט בא ואמר, בית המשפט השתכנע למעשה אבל לא היה מוכן ללכת לכל אורך הדרך שבעצם אנחנו צודקים, אז הוא בא ואמר בוא נעשה איזשהו מנגנון פיקוח, רגולטור פיקוח, ומסתבר שהרגולטור פיקוח הזה בעצם לא פיקוח. ומה עשה?
מי זה? מי זה?
אלון אלטמן, סגן פרקליט, הם בחרו את זה, אני לא בחרתי. זאת אומרת, ברגע שבית המשפט העליון יפנה את העניין הזה ליועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לממשלה מינתה את הרגולטור. כלומר, היועצת המשפטית לממשלה, אני לא חס וחלילה וחס לא חושד, לא חושד בקשרים, מעולם לא חשדתי בקשרים, לא חושד בקשרים, היא הייתה חלק מהליך הבדיקה. הרגולטור הזה, זאת אומרת, אני מדבר
עד על... עד כאן זה בסדר.
עד כאן זה מצוין. אבל מה שקורה, מגישים לבית המשפט הגבוה לצדק, דוח הבדיקה. ודוח הבדיקה בכלל, הוא מסתרע על 3 עמודים, אין לו כותרת, אף אחד לא חתום עליו, 3 עמודים שיכלו לתלוש אותם מכל מקום אפשרי, ומגיעים למסקנה שלא ניתן לעלות על עקבות המדליף, כי היו מאות אנשים שנחשפו לעניין. איזה מאות?
עצור כאן, אנחנו נחזור אליך. עכשיו אנחנו מדברים עם סגן ניצב אשר בן ארצי. לחזור, היית קצין בכיר, ראש מדור אינטרפול במשטרה, וכיום אתה מנהל חברה שעושה מה? מודיעין, סייבר?
אכן, מודיעין וסייבר, כאשר ההתמחות
איך
שלנו...
איך קוראים לחברה שלך?
IPSC, Intelligence Police and Security Consultant, כשההתמחות שלנו, בין שאר תחומי המודיעין והסייבר, זה גילוי ואיתור של קטעים רלוונטיים בתוך סרטי וידאו, או איתור של קטעים מזויפים בתוך סרטי וידאו, או עריכות של סרטי וידאו שמוגשים כראיה.
במילים פשוטות, אתה בעצם מחפש איזה שהם עדויות פורנזיות, השוואתיות, כדי לבחון את הסרטון שהודלף משדה תימן. אני מדייק?
ממש, כן. Okay. ממש, כן.
אז קודם כל, החברה שלך פועלת במסגרת חברה בינלאומית, והשותף שלך זה מפכ"ל משטרת סינגפור, נשיא האינטרפול.
לשעבר.
לשעבר, כן. ואתה בדקת את הסרטון של החיילים משדה תימן. ובדקת את זה כבר לפני שנה, ואתה הודעת שהסרטון הזה ארוך. ואני מצטט, נכון? ארוך.
מדויק.
כשאתה אומר ארוך, מי ערך אותו?
אמרתי עוד מילה. אמרתי מזויף וארוך.
מזויף וארוך.
מזויף וארוך.
זה ממש מפחיד לשמוע את זה. זאת אומרת, מישהו משתמש בראיות מזויפות לטענתך, לכאורה. אני מבקש דבר אחד משניכם. היות ואני מכיר את המקרה מהתקשורת, אני מבקש משניכם מאוד לדייק, לנסות... קודם כל לומר לכאורה, כי אתה, ידידי היקר, רק רגע, אתה יודע, אני עיתונאי, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר בקביעת דברים. אתה צריך לתקן אותי אם אני טועה, כי אתה עורך הדין. בבקשה, אשר.
אני רוצה רק להעיר, אני לא מכיר את הדמויות בפרשה הזאת. פגשתי את ה... את הקצין, את הרב סרן שאנחנו מדברים עליו, שהוא שם, רב סרן א', פגשתי אותו במשרד של אבי, אבל...
איילה חסון העבירה לך את הסרטון.
כן, איילה העבירה לי, אני לא מכיר כתבים אחרים שעוסקים בפרשה הזאת.
לא חשוב, איילה חסון היא מכובדת דייה.
את איילה חסון אני מכיר, כי בעבר עשיתי לה בדיקה לאירועים אחרים שהיא דיווחה עליהם, וגם מצאנו שם שהיה זיוף בצילומים או בסרטי וידאו גם שהוגשו, אבל אנחנו לא נרחיב כאן את הדיבור על זה.
בוא נתמקד בזה.
כן, פה איילה... איילה חסון פנתה אליי אחרי שהסרט שודר בערוץ אחר.
בערוץ 12, כן.
וביקשה ממני לבדוק את הסרטון.
ואתה בדקת.
ואנחנו בדקנו, ומה מצאנו? מה מצאנו?
עכשיו אנחנו מגיעים...
עכשיו מגיעים ללב של העניין, כן. מצאנו סימני עריכה. מצאנו שנתוני המטה דאטה, ותכף אני אסביר מה זה, נמחקו מהסרטון הזה. מצאנו שנתונים של מכשיר הצילום המקורי נמחקו מהסרטון. מצאנו סימני עריכה נוספים.
הוא במקום שהמטה דאטה הופיע, פעם הופיע בצבע לבן ופעם הופיע בצבע שחור. מה זה אומר בעצם?
לא המטה דאטה.
התאריך.
התאריך.
התאריך, אתה צודק. התאריך זה חלק מהמטה דאטה, בסדר, נו?
כן, זה חלק מגוף הסרטון. זה אומר שמישהו טיפל בסרטון. הסימני עריכה שמצאנו, סימני עריכה נוספים, זה שינוי של מהירות הסרטון.
מה זאת אומרת?
איך אנחנו עובדים? אנחנו עושים חלוקה לפריימים של הסרטון, וכשעושים חלוקה לפריימים, אתה יכול לראות בדיוק איך הסרטון מתנהג.
כן, אתה יכול לעצור בפריים מסוים, ולהריץ אותו באופן איטי.
אתה יכול לראות איך הסרטון מתנהג, מההתחלה עד הסוף שלו. עכשיו, הסרטון שקיבלתי צולם ממסך, כן? ואין נתונים של מכשיר הצילום שצילם את ה... שצילם אותו.
בדרך כלל יש? זאת אומרת, המכשיר משאיר איזשהו סימן, ואת זה לא מצאת.
זה חלק מנתוני המטדאטה.
זאת אומרת, תרשה לי לשאול אותך, אתה מומחה, האם העובדה הזאת שאתה מספר לנו שנתוני המכשיר לא נמצאים, זה אומר שמישהו בצורה... בוא נאמר, כדי לשבש ראייה, מחק את זה? או שזה טבעי כך?
בוודאי שזה לא טבעי, אבל יש אפשרות...
אז מה, זה אומר שמישהו מחק את זה?
זה אומר שמישהו מחק את זה, אבל קיימת עוד אפשרות...
כדי שלא יגיעו...
נכון, כדי שלא יראו את המקור. אבל קיימת עוד אפשרות, אולי קלושה, כי כשאתה מטפל בנתונים של הסרטון, לפעמים נתוני המטה דאטה נמחקים, מוחקים את עצמם.
אבל אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שבעצם זה לא בוצע בזדון.
מחיקת המספרים, מחיקת הנתונים בוצעה בזדון, אבל אם לא מחקו אותם בזדון, אז הם נמחקו בגלל הזיוף של הסרטון. בגלל העריכה המחודשת.
זאת אומרת, either way, או כך או כך,
או כך או כך,
מישהו פה עשה מעשה, כדי שאי אפשר יהיה לוודא, ולעקוב אחרי מקור הסרטון.
אין ספק, כן, אין ספק. הנתונים שנמחקו, נתוני המטה דאטה שנמחקו, זה, כמו שאמרתי, זה באיזה מכשיר הסרטון צולם, נתוני ה-GPS, המיקום של ה... של המיקום המכשיר שצילם נרשם בנתוני המטה דאטה. זה גם היה מחוק. ופרטי המצלמה, הכל היה מחוק. גם זה היה מחוק. עכשיו, אמרתי, אנחנו עושים חלוקה לפריימים, וכשעשינו את החלוקה לפריימים, איך ראינו שהזיוף, איך אומרים, צועק לשמיים, מגיע פריים במספר מסוים, והסרטון ממשיך עם פריים במספר נמוך יותר, ופתאום עולה לפריים עם מספר גבוה יותר.
עכשיו אני רוצה...
זה אומר שמישהו שיחק פה.
נכון. אז עכשיו, אני התפסתי מה ששלחת לנו, ואני מראה את זה למצלמה, כל נתוני הזיהוי של הסרט, נתוני המטה דאטה, הוסרו, והיו אמורים להיות כתובים בדף השמאלי של התוכנה, בתמונה 3, שאני מראה אותה למצלמה, אבל אני מניח שירו אותה יותר טוב בסרטון, ניסו למחוק, לשנות את השעה, השעה הייתה 9, שהופיע במטה דאטה, ובעצם המספר המקורי היה 8.
נכון.
כנראה שלא הצליחו, והזיוף...
לא הצליחו,
והזיוף הזה רואים שהוא זיוף. כן, אני רואה את זה פה.
לכן רואים את זה.
כן, כן, מה זה? רואים את זה ועוד איך רואים את זה.
נכון. וכשאני רואה את זה אצלי בטלפון, שאני יכול להגדיל...
אז רואה את זה יותר טוב.
שאני יכול להגדיל, אתה ממש רואה את זה בבירור.
אני מעביר את זה לאורך הדין. עכשיו, בתמונה מספר 5, רואים את סימני העריכה, והתאריך מלבן הופך לשחור, ומספר הפריים הוא 4, 3, 5. מה זה אומר?
זה אומר שהתאריך והשעה, תאריך או שעה, אני לא זוכר, אתה רואה את זה בצילום. התאריך במקור היה בצבע לבן, הוא הפך לשחור בגלל שטיפלו בסרט, ערכו אותו, קיצצו מפה, קיצצו משם, ועשו, יצרו סרט חדש.
מה זה מוקם הרי... מקטעים?
כן.
זה גם לא צולם באותו יום?
זה לא צולם באותו יום, מדובר בצילום בשני ימים שונים.
אתה מסתכל, אתה מתפוצץ.
כן.
אני מתפוצץ כבר למעלה משנה וחצי.
רגע. אבי, ברשותך.
הסרט צולם, הסרטון צולם בשני ימים שונים, ביום שלישי וביום שישי. ומישהו, אותו זייפן, אותו עורך, חיבר את שני הקטעים של שני הימים האלה. בוא נשאר במילים שלנו...
לכאורה,
חיבר את שני הקטעים האלה ויצר סרטון אחד.
והנה אני מראה
כל
לך.
כל השינויים האלה שדיברנו עליהם נוצרו בגלל העריכה הזאת, המוזרה הזאת.
תראה, אומר גיא, וגיא הוא עיתונאי מכובד, שאני בדרך כלל גם צופה בו, אומר דבר נורא פשוט. הוא אומר, תראו, הסרטון היה 15 דקות. אני לא יכול לראות לכם 15 דקות בטלוויזיה, אז... אני לא יודע, מישהו או שהוא, אני לא יודע, אני נזהר מאוד, פשוט חתך אותו למה שאפשר לראות בזמן נתון בטלוויזיה. נשמע הגיוני.
כן, אבל את הסימנים האלה לא היינו מקבלים, אם מישהו היה חותך את הסרטון, לא היינו מקבלים סימנים
שזה,
כאלה.
שזה בעצם...
שמראים לי בבירור שהיה כאן זיוף.
תראה, אני מחזיק תמונה 6, ואתה כותב ככה, ניסיון לטשטש הספרה בשניות נתון, בריבוע השחור, מישהו ניסה למחוק או לשנות ולא הצליח. מספר הפריים 430, כלומר הסרט התקדם לאחור?
התקדם לאחור.
מה
כן.
זה אומר?
זה אומר ש... לכן אנחנו עושים, אני לוקח חצי צעד אחורה, לכן אנחנו עושים חלוקה לפריימים. לראות איך את הרצף של הצילום של הסרטון. ואז אנחנו רואים שמישהו חתך, הדביק, וקיבלנו...
ומשהו השתבש פה בדרך.
ומשהו השתבש, קיבלנו סרטון מבושל, חתוך, לכן אני אומר מזויף.
טוב, אני פונה אליך, אדוני הפרקליט הבכיר, הנה, קח את הראיות, אני מניח שתשים אותם בתיק שלך.
אני מכיר אותם,
אז בסדר. לא, אבל פה זה כבר מודפס, יהיה לך יותר קל.
כן.
מתוך מה שאני...
אגב, ישבתי עם אשר, אני חייב להגיד.
כן.
ובאמת, תחילת הדרך. רצינו כמובן לתקס הצעה וכמובן להתכונן לתיק.
אשר יהיה עד בבית המשפט?
אנחנו עוד לא יודעים. אני יכול להגיד משהו שהוא לא לפרוטוקול כרגע. הלוחמים נמצאים במצב כספי מאוד לא טוב. כל עלות... אפילו החל מתחילה, מצילומים, הייתי אומר, בפרקליטות של חומרי החקירה. הם פשוט צריכים לעשות ג'וינט ונצ'ר. יש פה עלויות גם של מומחים, של אשר כמובן, ומומחים נוספים.
לא, במקרה הזה, סליחה, לי, אצלי אין עלויות.
לא, לא, אני אומר, היו עלויות נלוות, לא של אשר. אשר התנדב מראש.
כל הכבוד, אשר.
כן.
אשר אני... תמיד היה כזה.
לא, 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 אני מהרגע הראשון ראיתי.
אתה יודע, אני עושה פה... איזשהו פותח סוגריים, את אשר אני מכיר, אשר כמה? 40 שנה.
40 שנה, כן.
מה עשית? כן. מה עשית עבורי?
כן. כמה דברים.
לא, תגיד. למען הגילוי הנאות, אשר הוא חבר. אבל לא ידעתי שהוא גם מעורב בתיק הזה בכלל.
אפשר להגיד?
כן.
כשדוד היה קצין משטרה במחוז תל אביב, אני הייתי הקבט המחוזי, ואני עשיתי לו את התחקיר הביטחוני, ולמעשה אני מכיר אותו הכי טוב מכל האנשים שיושבים כאן בבניין הזה, אני מכיר אותו הכי טוב, כי עשיתי לו את התחקיר הביטחוני.
אבי, תשמע, יש לך פה, אני נותן לך את הניירות הללו, מודפסים, ואני רוצה לשאול אותך, באמת כאדם מומחה, כפרקליט בכיר, כקצין בכיר, איך השערויה הזאת היא? לא נפסקת. ולפני זה אני אשאל אותך.
בבקשה.
אתה אמרת משהו שאני מבין את ההמשך שלו, יש לזה עלויות. יש מספר חשבון שאתה רוצה להגיד לנו, אם מישהו רוצה לעזור למשפחה הזאת?
אני אדבר עם הלוחמים, אני לא רוצה לדבר בשמם.
אוקיי.
אני מציע שאת זה נעשה.
אז לא, אז בוא נעשה דבר כזה. בבקשה. בשבוע הבא, אתה תבוא אליי אם תרצה, ובקצרה נעשה פולו-אפ על הסיפור הזה, ואם תקבל מספר בבנק להעברה, אני בשמחה אפרסם את זה, כדי שכל מי שיכול לתרום כאשר ידבנו ליבו, זה יהיה מבורך, כי האנשים הללו הם גיבורים שאנחנו חייבים להם חלק מהמקום שבו אנחנו נמצאים היום.
אז תבורך מפי עליון קודם כל, זה פעם אחת. פעם שנייה מה שאמרת הוא מדויק לחלוטין.
הוקם איזשהו גוף לסייע להם, יש איזה קרן שיצטרכו להעביר לשם כסף למי שרצה לעזור?
אני אומר ככה, אני מפאת גם כבודם, ואני אגיד גם מעבר לזה, הם מעולם לא באו אליי חלילה וחס ואיך אומרים התייפכו על מר גורלם.
לא, כי כן, אתה אמרת...
לא, אני אמרתי, אני אמרתי ככה שבאמת...
אני לקחתי את זה עוד צעד.
לא, 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 אני אומר שוב פעם, עלויות של... אנחנו לא מדברים על העלויות שלנו חס וחלילה של עורכי הדין, אנחנו
כן,
עושים
כן,
את
כן,
זה
בהתנדבות. כן, כן, הבנתי, אתם עושים את הכל בהתנדבות, אני מדבר
לחלוטין,
על עלויות נלוות.
לחלוטין, אנחנו נאבקים, אני מרגיש אגב, ואני אמרתי את זה, אני מזדהה איתם לחלוטין, כי אני יודע מה זה לוחם, זה פעם אחת.
בכמה מדובר?
אני עוד לא יודע, אנחנו... איך אומרים, א', אני מוקיר
במערכת. עשרות אלפים, מאות אלפים.
אני לא יודע להגיד, אני
קודם כל... טוב, אתה תבוא אליי מבושל,
אני רוצה...
לשבוע הבא.
אני רוצה לקבל את האישור שלהם.
עם הבנה קצת יותר ברור.
שלא תהיה חס וחלילה איזשהו ניסיון חרפה של ה... אתה יודע, למשפחות.
מקבל, מקבל. כן.
אנחנו כרגע, זאת אומרת, הניגשים, אני אומר, מבחינת, הפסקנו בנושא של בעצם בית המשפט העליון, ששם בעצם מקבלים את תוצאות הבדיקה, וכמובן שהבדיקה שם בעצם על פניה נראית תוצאות הבדיקה שנעשתה, לא הובילה לפתיחה של חקירה פלילית, ועל פניה הנתונים שהיו בה לא סיפקו אותנו. זאת אומרת, אני כפרקליט, כאשר אני רואה דוח שאמור לשקף 9 חודשי בדיקה, סליחה, 9 חודשי בדיקה, לבדוק מה נעשה בכל שלב ושלב, מי נחקר בכל שלב ושלב, מי נבדק בכל שלב ושלב, כדי לראות עד כמה הוא רציני. אני הייתי בטוח שהשלושת
העמוד... הפרקליטות צריכה להעביר לך את החומר הזה.
אנחנו, כשקיבלנו את...
אתה צריך להתמודד עם זה, אני מניח.
נכון. אז אחד הדברים שעומדים לפתחו של בית הדין הצבאי, זה לקבל דוח שהוא נחשב לדוח בדיקה, ולא איזה שלושה עמודים שאין להם ראש ואין להם קצה. זה פעם אחת, ואני רוצה לראות את החומרים הגולמיים שנאספו במהלך הבדיקה. אלה דברים שביקשנו, אתרנו להם, אנחנו מחכים להחלטה של בית הדין, וברגע שבית הדין, אני מקווה שיעתר לבקשות שלנו, אגב, ביקשנו לחשוף את עברו של המחבל הזה באופן מסודר. ביקשנו לראות אם הוא נחקר...
ומה הוא אמר בחקירה?
מה הוא אמר? הרי יש... סוג של עדות ניקיון שכזאת, זה נקרא עדויות ניקיון, אשר יודע את זה, אתה בטח מכיר את זה דוד, שאתה בא ואתה מספר למעשה מי אתה, מה אתה, מגולה למעשה את כל הנתונים, כדי לנסות ולראות עד כמה אתה אמין, עד כמה אתה עובר מסך או לא. הם דילגו על השלב הזה. מה שנדהמתי לשמוע...
ושחררו את המחבל.
ושחררו את המחבל.
לעזה.
אני שאלתי שאלה...
תמוע אם... מאוד.
מאוד תמוע, מאוד תמוע. הדבר הראשון ששבק היה צריך לעשות, והפרקליטות הייתה צריכה לעשות, זה פשוט, איך אומרים, ללחוץ ידיים ולוודא שהוא בכלל נמצא פה.
אני רוצה להעיר עליך משהו. שלומית אמר, כך קוראים לגברת המכובדת, ממשרד התפוצות, אומרת, העברנו ליועמשית חוות דעת שקובעת שסרטון שדה תימן פוגע בביטחון המדינה. היא לא התקנה את בגץ, והשאירה את חוות הדעת שלה על כנו. מוכר לך?
תשמע, אני...
אתה מוכר לך?
א', השר עמיחי שיקלי.
שר התפוצות.
שר התפוצות, והשר שבעצם אחראי כמובן בין היתר...
כן, זה ברור שזה הוא עבר בידיעתו.
פנה לבגץ, ופנה גם לפרקליט המדינה, ואמר להם, רבותיי, אני ביקשתי מכם, לפני שאתם מגיבים, בצורה שהגבתם לנושא של ביטחון המדינה, ציפיתי מכם שאתם תקבלו ממני את עמדתי, את עמדתי המסודרת, את עמדתי שנשענת על מסמכים, על נתונים, על הכל. זאת אומרת, מצוות אנשים, מה שאני אומר, לא מלומדה.
במשרדו אמרו שהסרטון של שדה תימן פוגע בביטחון המדינה, ולא התייחסו לזה.
אני אגיד לך, אני אגלה לך סוד. כאשר התחילה, כאשר נעצרו הלוחמים, אגף המבצעים של המטכ"ל הוציא מסמך מטעמו, והבאנו אותו לבית הדין, ושם נקבע כהי לשנה, שיש סיכון ללוחמים הללו, יש סיכון שיפגעו בהם, יפגעו במשפחות שלהם, ולכן אוסרים על פרסום שמה וכל נתון שיכול בעצם להוביל אליהם, זה פעם אחת. את המסמך הזה ידהדו בפעם השנייה, כאשר הוגש כתב האישום, ואמרו לא לחשוף את השמות שלהם. זאת אומרת, אגף המבצעים היה מודע לסיכון הכרוך בפרסום של השמות שלהם, ואגב כך אני אמרתי, הסיכון שעלול להיגרם לחטופים, שמענו מחטופים שחזרו ארצה לאחר שבי ארוך.
תשמע, זה ברור שוואנס אתה פרסמת של כביכול התעללו במחבל, ברור שמי שחטף זה החטופים. החטופים שלנו.
חד משמעית, חד משמעית, ולא רק חטפו.
אבל איך דבר, אתה יודע, אני פשוט עמום. זה פשוט
דוד, אמרתי לך, אני עליתי על הטיטניק ב-29 ליולי 20.
ועוד לא ירדת.
עוד לא ירדתי ממנה, אני ניסיתי לקפוץ ממנה ולהציל את כל
הנושאים עליה. אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה להמשיך ולשאול. ערוצי התקשורת עשו מזה סיפור גדול, וזה באמת סיפור גדול. האם, אני שואל, האם יש כאן מעבר לאווירת ההדלפה, שנדבר עליה עוד קצת שוב, מידע שבוצעו כאן עבירות פליליות ברמה של פשע? אני שואל האם, ואני שואל האם יש כאן העלמת ראיות, שיבוש חקירה, הדחת עד, עצרה כוזבת לבגץ, ניסיון להטיית משפט, שאם אני אחבר את הכל, אשר מכובדי, מדובר פה על 15 שנה.
זה פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שזה קורה. אני מקווה שזה גם פעם אחרונה שזה יקרה, אבל מבחינה משפטית אבי יכול להרחיב על זה.
תראה, אני מבחינתי כולם,
קודם כל שאלתי שאלה, תשובה.
אני אגיד לך מה התשובה. לא סתם ראש אגף החקירות בעצמו הוא בעצם מנהל את החקירה הזאת. ולמה? החשש שהחקירה הזאת לא תמוצא אטום, החשש שיהיו תקלות כאלה ואחרות במהלך החקירה הכל כך הכל כך אקוטית, בעצם מסבירה את העובדה שהוא עומד בראש צוות החקירה. אני אומר ככה, איחלנו, פיללנו לחקירה מהסוג הזה. החקירה הזאת נמצאת בעיצומה, אנחנו צריכים לאזור כמובן סבלנות, לקסות ציפורניים.
ולתת לבית הדין לעשות את עבודתו נאמנה, ואנחנו בטוחים שהוא יעשה את זה.
ושוב פעם, ואני אומר, אני סומך, צמוך ובטוח, שהחקירה הזאת בעצם לאור ההתפתחויות שלה, תוביל ותגיע עד לקצה שרק אפשר להגיע, במגבלות כמובן הקיימות שידועות לנו, נמתין בסבלנות. אני רק בא ואני אומר דבר אחד, אנחנו כמובן ניסינו למנוע את השלב הזה, אבל בוא ניתן למומחים, אני בטוח שיש פרקליט מלווה לעניין הזה, נמתין עם כל הקושי, כולם בחזקת כרגע חפים מפשע, אנחנו תמיד דוגלים בעניין הזה, זכות החפות עם משהו מובנה, זה ב-DNA של המשפט, ואנחנו חלילה וחס לא נגלגל את זה לשולחנות.
אתה מכיר את השופט בדימוס צבי סגל.
כן.
אדם מבריק.
מבריק.
ללא ספק.
ללא ספק.
קטונתי מלתת לו אפילו מחמאות, כי אני
יכול להגיד לך, אני פשוט יצא לי להופיע מולו. כן, המון.
ואני רוצה לקרוא ברשותכם, איך הוא מפרק אחת לאחת את העבירות לכאורה, לכאורה של הפצרית. והוא אומר כך, שדה תימן, ההודעה, הנימוק והכשל. דבריו של השופט צבי סגל. כיצד ניסיון להגן על המערכת? כך הוא כותב. הפך לפגיעה אנושה בשלטון החוק ובאמון הציבור. פרשת שדה תימן תיזכר כאחת הפרשות החמורות בתולדות המשפט הצבאי בישראל, לא רק בשל עצם ההדלפה, אלא בשל העובדה שמי שביצעה אותו, הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, עודתה. ולא רק בגלל זה, אלא בשל העובדה שמי שביצעה אותו, היא פרקליטה צבאית, אלופה בצהל. היא עודתה וביקשה להצדיקו בשם המאבק בקמפיין שקרי נגד אכיפת החוק הצבאי. עכשיו את זה אומר, אני חוזר ואומר, זה לא אני אומר, קטונתי, את זה אומר סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר השופט צבי סגל. במילים אחרות, כך הוא אומר, שומרת הסף העליונה של הדין הצבאי עודתה כי נטלה לעצמה מיוזמתה סמכות לפעול מחוץ לגדר החוק בטענה כי היא מגינה על החוק. עיקרי דבריה של הפצרית במכתב ההתפטרות, ההודעה והנמקה, כך היא אומרת, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת בניסיון להדוף תעמולה שקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא, אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. ואני קורא את זה, ואני אומר, אלוהים אדירים, איך אדם מן היישוב יכול להיות בטוח, קל וחומר חייל, שיעשה פה משפט של צדק, כאשר הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה בצהל, מעבירה חומר על התקשורת, וכשמבקשים לבדוק מאיפה זה הודלף, היא וסגנה אומרים, אי אפשר להגיע למדליף החומר, כאשר הם יודעים שהיא עצמה שותפה והעבירה את החומר על פי הודעתה. דייקתי, אדוני?
אני אעשה פה הבחנה.
דייקתי, אדוני?
דייקת בציטוט, אבל אני רוצה לעשות פה איזשהו קאט באמצע. סגן הפצר לא נחקר באזרה.
לא השמתי אותו, לא אמרתי
שום דבר. אני אומר שוב פעם, סגן הפצר...
אני קראתי את מה שאמר כבוד השופט.
סגן הפצר הופקד על הבדיקה. אני אומר ואמרתי את זה, ואני אחזור ואומר את זה כך, דוד. אני רציתי למנוע את הדבר הזה. ברגע שראיתי, אני לא רוצה להגיד שראיתי את הנולד, אבל להגיד לך שהאמנתי שאני אגיע לרגע הנוכחי הזה, כשביקשתי את זה מבגץ, לא. להגיד לך שרציתי למנוע את הפגיעה האנושה באמון הציבור, בפרקליטות, כן. בוא לא נשכח דבר אחד. הפרקליטות קמה ונועדה לדבר אחד בלבד. לאפשר לצהל לעמוד במשימות המסובכות שלו, ולוודא שכל הפעולות הלוחמניות, המלחמתיות, המבצעיות, מבוצעות כאשר החוק נשמר. אני ראיתי מחקר, אנחנו נמצאים במקום הראשון, בכל הצבאות בעולם, מבחינת מוסריות, למרות הקשיים. ואני אומר שוב פעם, הפרקליטות צריכה להבין דבר אחד, התפקיד שלה מצד אחד, לבאר נגעים חלילה וחס שפוגעים באמון צהל ובמוסר, ומצד שני לאפשר את המשימות. במקרה הזה היה ליקוי מאורות טוטלי. הליקוי המאורות טוטלי הזה הביא למפגע אחרי מפגע, ואילו היינו עוצרים בליקוי המאורות הראשון, לא היינו מגיעים לכאן. ואני לא סתם אמרתי וסרטטתי את המיילסטונס, את האבני דרך, שבעצם יכולנו לעשות אקזיט ולא להגיע לרעיון הזה, ולא להגיע לרגע המטלטל הזה בחיי האומה. לא רצינו להגיע לכאן.
ואני רוצה לשאול אותך...
ולכן, אני שומע את דבריו של שופט צבי סגל, אנחנו חייבים להתעזר בסבלנות.
ברור, אבל מותר לנו לדבר על זה.
בוודאי.
כל עוד אנחנו אומרים תמיד, בית המשפט הוא שיחליט. אבל אני רוצה ברשותך, ואתה גם כקצין משטרה, בהודעתה, האלופה תומר ירושלמי תיארה בפועל מעשים שיכולים לכאורה להתיישב עם ביצוע מספר עבירות על חוק העונשין, ועל חוק השיפוט הצבאי. תקן אותי אם אני טועה. הפרת אמונים, סעיף 284 לחוק העונשין. ניצול סמכות ציבורית לשם תכלית זרה, שאיננה משרתת את ענייני הציבור, אלא מגינה על תדמית הגוף שהיא עומדת בראשו. 2. גילוי ידיעה סודית, סעיף 117 לחוק העונשין. מסירת חומר שנמסר לה מתוקף תפקידה לגורמי חוץ שאינם מורשים. 3. שיבוש מהלכי משפט, הדלפת חומר, סעיף 244 לחוק העונשין. הדלפת חומר בזמן חקירה פעילה, בזמן שמנסים לעצב את דעת הציבור טרם הכרעה משפטית. 4. גילוי ידיעה, סעיף 57.2 לחוק השיפוט הצבאי, העברת פרט חשוב בנוגע לתפקידו, שירותו, או כל פרט חשוב ביחס לצבא, שלפי פקודות הצבא או הנוהג הצבאי אין למסור אותו. ויש לי כאן עוד, אם אני מחבר את הכל ביחד, יש כאן יותר מ-15 שנה.
אני לא חולק מצד אחד על תבונתו של
כבוד השופט. קודם כל, הקראתי, נכון, דייקתי, אדוני.
אני לא חולק על תבונתו של כבוד השופט צבי סגל, סגן נשיא בית המשפט. אני ראיתי אותו וראיתי אותו, איך אומרים, בפסקי הדין וביכולות שלו, נקודה. אני למדתי דבר אחד, בכל שנותיי כעורך דין, אני לא מתרגש מסעיפי אישום. אני בודק עכשיו כאן, אם אני עושה איזושהי הקבלה או תמונת מראה לכתב האישום בפרשת שדה תימן, מלל רב, תיאורים מכאן ועד אי שם, כשאין להם שום ראיות. אז אני לא מתרשם, אני בשלב הזה, התפקיד שלי כרגע כסנגור, ואני אמשיך לעשות את זה. אני לוקח את הראיות, וכשאני מציב את הראיות, אני בודק את הסעיף. ואם הראיות לא מבססות סעיף, אני נלחם, איך אומרים, עד כלות הגוף כדי להדוף את החשד הזה. לכן בשלב הזה, לכאורה, מעלים פה חשדות כאלה ואחרים שראויים לבדיקה, ואני סמוך ובטוח שאת הרשימה שמנה כבוד השופט צבי סגל, ראש אגף החקירות והפרקליטים המלווים יבדקו, בסופו של דבר הם יצטרכו לעצב מסקנה. האם הייתה פה עבירה, ואם כן, איזו ואיזה סעיפים. והסנגורים שיקבלו את כתב האישום, אם יהיה כזה, שוב פעם, יצטרכו כמובן להעמיד בצורה כזאת או אחרת את הראיות אל מול פני סעיפי האישום.
הוא מסיים השופט ואומר, לא זו בלבד שהאמת הוא עלמה ותויכה, לכאורה, כביכול, כדי לגלות את זהות המדליף, מינתה פצרת את סגנה לחקור את ההדלפה. זו שעת אמת. היא הייתה ספונה וחבויה בחיקה, כשהיא יודעת שהיא עצמה זו שאישרה את ההדלפה, והפכה את הכאילו חקירה לכלי מסווה, בעודה יוצרת מצג שווא של בירור ענייני, ושיבשה את יכולת המערכת ואת הציבור לדעת את האמת.
למי ששכח, כבוד השופט סגל ישב במשפטו של אלאור עזריה. הוא גם שופט צבאי במילואים. אני לא יודע אם כרגע הוא מכהן כרגע במילואים, כן או לא. שוב פעם, עם הניסיון שלו, כמובן לא ניתן להתווכח, אבל אנחנו עדיין בשלבים המקדמיים, אנחנו עדיין לכאורה, אנחנו עדיין צריכים לבדוק את המניעים. אני לא חושב שצוות החקירה אמר את המילה האחרונה, מה שהוא כן עושה, הוא בודק ללא מסו פנים את הכל, נתעזר בסבלנות, המגה פיגוע הזה, אנחנו חווים אותו, ולו אני עכשיו, הפצר החדש שנכנס ללשכתו, אני לוקח את פרשת שדה תימן, מסיים אותה עכשיו, לחלוטין, מוריד אותה מסדר היום, מונע את המתח, את הפגיעה, שספגו הלוחמים.
המתמשכת.
המתמשכת, ואנחנו מדברים כרגע על מגה פיגוע, על נזק למעשה בעל תתי סעיפים וראשי סעיפים לכל אורך הדרך. מהלוחמים, דרך המשפחות, דרך הילדים.
ועד העלמת ראיות שהטלפון שכביכול היה אמור להיות מוצג בפני המשטרה, בעצם נעלם.
ואני אומר רבותיי, העובדה שעכשיו מלכתחילה לא היה מקום להעמיד אותם לדין, העובדה כרגע שאין ראיות, העובדה כרגע שמתברר שהייתה הדלפה, אלה ארבעה פקטורים, רכיבים, קומפוננטים שצריכים להוביל למסקנה הזאת, שאת הארמונים האלה צריך להוציא מהאש, צריך להוציא את המשפט הזה מתוך סדר היום הציבורי, הייתי אומר להנמיך את הלהבות, לתת למשטרה לבצע את פעולתה, אבל להפסיק לפגוע בלוחמים, כי הם ספגו מכות אנושות.
סגן ניצב אשר בן ארצי, סיכום.
הערה לסיום. אבי דיבר על המניעים. אז נכון, אנחנו חשפנו את הזיוף. חשפנו שהסרטון הוא ראיה מקולקלת, שאסור היה באמת להציג אותו, להשתמש בו, להגיש אותו. אנחנו לא יודעים מה המניעים של מי שעשה את זה. אולי המשטרה בחקירה שעכשיו היא מתחילה,
אשר,
תוכל לא, לעשות
סליחה,
את זה.
הפצרית במכתבה באה ואומרת שהסיבה שעשתה את זה, היא ניסתה להדוף את הסיכון.
לא, אני לא מדבר על ההדלפה, אני מדבר על הזיוף.
עכשיו רגע.
מי זייף?
או.
אני לא יכול לחקור מי זייף.
אם הייתי צריך עכשיו לעלות, אם אני יושב בראש צוות החקירות, אני, כל הנושא של חיסיון עיתונאי וכייצא באלה, מוריד מסדר היום, מוריד את השלטר הזה לכאורה, ובודק באמת מי ביצע את הזיוף הזה. האם הזיוף הזה בוצע על ידי אנשי מצח, לפני שהם העבירו את זה הלאה, או שהוא בוצע במקום אחר?
אני רוצה רק להעיר, בריאיון שאני התראיינתי לפני שנה אצל איילה חסון, היא הדגישה, ואני מבקש לחזור על ההדגשה הזאת, שהיא לא חושדת בעיתונאים של ערוץ 12,
אנחנו לא חושדים באף אחד,
שפרסם את זה.
ברור שלא, ברור שלא.
אין לנו חשודים.
לא, לא, אין לנו חשודים.
ואולי החקירה שהמשטרה תנהל עכשיו, תגיע למסקנה, למניעים של הזיוף.
קודם כל אני רוצה לומר שני דברים. יש לי ערכה מאוד גדולה ביותי עיתונאי, גם לגיא וגם לאיילה, וכל מי שנבר, חקר וטיפל בפרשה הזאת. אנחנו לא מטילים חלילה אפילו לא ספק שאף אחד לא עשה פה משהו בזדון, מהעיתונאים כמובן. אני שוב, אני אומר, אני מלא הערכה לעיתונאים שבאמת חשפו את הפרשה הזאת, ואני רוצה להודות לכם, קודם כל אבי ואשר שהגעתם לכאן, כמובן לסיוון ש... הייתה שיחה מטלטלת איתה, ותבורכו על מה שאתם עושים.
תודה רבה.
אנחנו נתראה בשבוע הבא.
תודה רבה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.